הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט תוצרת מקומית של קו-אימפקט ו-103 FM. גם הפעם נעסוק בהון האנושי מהחברה הערבית, אבל לא דרך נתונים או מדיניות, אלא דרך אנשים. אנשים שהצליחו לפרוץ לתפקידי ניהול בכירים במגזר העסקי בישראל, לא למרות המורכבות, אלא תוך כדי התמודדות יומיומית איתה. אני שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט, ולצידי היום רשא חולי, ממנכ"לת שתי חברות מתחום הביומד. מרחבא רשא, אהלן. ופירס קזמוז, משנה למנכ״ל קינגסטור ובעבר בתפקיד בכיר באוצר. מרחבא פירס. הפעם נדבר על מה שנמצא מאחורי סיפורי ההצלחה, ההחלטות, הוויתורים, החסמים והדרך להפוך להיות חלק אינטגרלי מעולם העסקים הישראלי. בואו נתחיל. אז אהלן שוב רשא ופירס. אם נבקש מכם שנייה לעצור ככה כל אחד במהלך הקריירה שלו, שאתם כבר בתוכה, אבל לא בתהליך, אלא באמת בתוך המשחק הניהולי. מה היה הרגע הזה שאיתו נכנסתם, ואני רוצה להתחיל דווקא איתך, רשא. ניהול מפעלים וייצור הוא עולם המאפיין יותר עבודה של גברים. מה היה החסם האמיתי עבורך, אם אני שואל, אם הוא מגדר או זהות, או דווקא היעדר נטוורקינג והזדמנויות לשפה? מה החסם המרכזי שהתמודד איתו כשניגשת לתפקיד הזה?
אז אני אגיד, איך שסיימתי את הטכניון, אני כבר ידעתי שאני רוצה לנהל מפעל, לנהל קווי ייצור, והרבה אמרו לי, את נכנסת לעולם גברי, אין הרבה נשים בתפקידים האלה, ואני אמרתי, טוב, לא משנה, אני אהיה הראשונה. אני חושבת שהאמונה זה הדבר הראשון שעזר לי לצלול את הדרך. הגעתי לרעיון עבודה, התמודדו מולי מספר אנשים, והיה בדרישות ניסיון, אפילו ניסיון קטן של כמה חודשים, ולי לא היה. בסוף החליטו לבחור במישהו אחר, התקשרו אליי, אמרו לי שמועמד אחר לקח את התפקיד, ובגלל ניסיון. ואני החלטתי שבאותו רגע אני מחפשת מי המנכ״ל של החברה שבה אני מתמודדת, ואני מרמה לו טלפון. הרמתי טלפון וביקשתי הזדמנות לפגוש אותו. אמר לי, אבל אני לא מראיין אנשים, יש היררכיה. אמרת, תפגוש אותי.
ככה, בשיא האומץ.
כן, פגוש אותי, מה, לקחו מישהו אחר, בסדר. כמה כבר, כל התפקיד הזה זה 6,000 שקל. אני בחורה חרוצה, עובדת קשה. אני רוצה הזדמנות, וככה היה. אני חושבת שלא, הדבר שעזר לי מאוד הוא לא להתעקש על מה שחסר לי, לא להתעכב על זה בכלל, אלא לחשוב שדרך עבודה קשה, 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 ועוד פעם קשה, 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 התמדה, זה מה שעזר לי לסגור את כל הפערים, וזה מאוד חשוב, וזה המסר שלי.
כן, בעצם להביא את ההזדמנות, לקחת אותה בשתי הידיים ולעוף עליה.
כן, אני תמיד חושבת שבחברה הערבית צריך להשלים עם זה, שנקודת היציאה למרוץ, היא כמה צעדים אחורה, וזה מה יש. אבל נקודת הסיום, אני בגיל 50 רוצה למנכ"ל קונצרן גדול. אני חושבת שזה חלומם של הרבה אנשים מהחברה הישראלית. התחלתי עם הרבה חסמים, עם הרבה פערים, הבנתי אותם, השלמתי איתם, ומצאתי את הדרכים לסגור את הפערים האלה, כדי להגיע לאיפה שאני רוצה להגיע.
אז את בעצם אומרת כמה חשובה ההזדמנות הזאת, כמה חשוב שנייה לפתוח אותה, שמישהו יפתח שנייה את הדרך וייתן לך את ההזדמנות הזאת, ועוד נחזור לעוד כמה דוגמאות במהלך חייך המקצועיים. אני רוצה לעבור אליך, פירס, וחלק גדול מהשיחות ככה המשותפות שלנו, נעות סביב הצורך או הבמה להצטיין ולקחב. אז אתה מגיע מחברה משפחתית, אתה בתפקיד בכיר שמה, בעברך גם בתפקידים ממשלתיים, ובגיל צעיר מאוד באופן יחסי, הפכת להיות סמנכ"ל ומשנה למנכ"ל בארגון מאוד גדול. מה היה החסם הקשה ביותר? ותכף נגיע לצורך להצטיין ולהוביל, אבל אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לזה, לשאול על החסם הגיל, השינוי הארגוני, או הכניסה לעסק שהוא משפחתי. מה היה החסם הגדול דווקא אצלך?
כמובן, בזמנו, זה היה לפני 10 שנים. התחיל שינוי ארגוני בחברה, שלא ידעתי עליו, כנראה גם החברה לא כל כך ידעה עליו. זאת אומרת, זה התחיל בזה שתפקיד בכיר ראשון מחוץ לחברה, מחוץ למשפחה אחרי המנכ״ל, זה הייתי אני. נגיד היום, מתוך ששת הסמנכלים שנשארו, שיש היום, אני היחידי מאז. אז בדיעבד הבנתי שזה תהליך שינוי ארגוני שקרה והתפתח, והיה לי מאוד קשה. הייתי כאילו הווירוס הראשון שנכנס לחברה. זה הגיע עד כדי כך שתוך 3 חודשים הייתי רציתי לעזוב. כאילו, דיברתי בשפה אחרת, מושגים אחרים, תהליכים אחרים. אני דיברתי בצפון, והחברה, ובצדק, דיברה רק על עגבנייה בשקל 90, וזה רשת קמעונאות מזון. אז כל השפה הייתה שפה אחרת, והיה קשה, היה ממש קשה בהתחלה. עד שלאט לאט אני התרגלתי להם, וגם הם התרגלו אליי, והתחלנו באמת לעשות שינויים.
אבל איפה פגשת את הקושי העיקרי, במה?
בזה שלא מבינים אותי. בזה שאתה רוצה להפוך חברה מחברה קטנה, בינונית, אז בזמנו, היום החברה היא כפול 2 או 3 ממה שהייתה. וזה לא עובר באותם דרכים. חברה קטנה יכולה לקפוץ על מעל תהליכים מסוימים ולעשות קיצורי דרך ודברים כאלה. כשאתה בא לחברה שאתה רוצה להפוך את החברה יותר גדולה עם 1,000 עובדים, אז זה חייב להיות לפי הספר, זה חייב להיות תהליכית נכון, בנוי נכון. אתה לא יכול כבעלים או כמנכ״ל או כסמנכ״ל לתעסיק ביום יום בבקרות הכי קטנות שיש, כי אין לך בכלל תהליכי בקרה.
כן.
ולעשות את הסוויץ' הזה לקח לי שנים.
אז בעצם רשע מדברת על ההזדמנות, ואתה מדבר על האתגר כשפוגשים ברגע שמקבלים את ההזדמנות, ואני רוצה לשאול את שניכם, ואני אמשיך איתך פירס, כשאין לך רשת טבעית שמספרת לך על תפקידים, מקדמת אותך או פותחת לך דלתות, בעצם מה עשית בפועל כדי לייצר לעצמך את ההזדמנות? בדיוק שמענו מרשע שהיא לא ויתרה, הלכה למנכ״ל ואמרה לו, תן לי את ההזדמנות הראשונה.
וואו,
איפה זה פוגש אותך?
וזה חד משמעית לא לוותר. אם אני אחזור אחורה לתחילת דרכי, התחלתי ב-KPMG, שזה משרד עורך שפון בינלאומי, אחד הביג פור. קודם כל, זה בעצמו, לפתוח לך דרך וזה, אתה חייב להתחיל בגדול, לדעתי לפחות, להתחיל בגדול זה פור אדיר, שאתה תתחיל במקומות גדולים, גלובליים, בינלאומיים או מקומיים, אבל לפחות חברות גדולות. תחיל את הקריירה שם, זה יתפתח לך עוד הרבה בהמשך. אבל עדיין, הייתי שם, הצטיינתי שם, וכשבאתי לצאת לחברות העסקיות, שלח קורות חיים, שלח קורות שם, כלום. רעיון אחד לא היה לי. כאילו, מהעשרות שלחתי, לא, זה חשב, תחילת דרכי, כי בכספים. אין, נדה. אבל לא תיישתי. אז חיפשתי בממשלתי. בממשלתי, היה איזה תקנים של בני מיעוטים, זה כל מיני פריבילגיות של
גולים צבועים.
צבועים. כן. ואמרתי, אוקיי, מה רע? נתחיל מזה, אני מכיר את עצמי, אני לא מתבייש בזה. בואו ניכנס דרך הזאת, הפריבילגיה הזאת, ומשם נתפתח. באמת ככה קרה, כאילו לא לוותר. החלום שלי לא הגיע לממשלה. החלום שלי היה להיות סמנכ"ל כספים, חברה עסקית. אבל אמרתי, אם לא בדרך הישירה, אז בואו נתחיל לעקוב, ללכת לממשלה. ואז משם אנחנו עבדתי ברשת החברות הממשלתיות, המון חברות ממשלתיות עסקיות עבדתי איתם. אמרתי, אולי משם יתפתח משהו. וככה זה התחיל, כאילו לא לוותר, לחפש את הדרכים בכל מקום, קודם כל לצטיין, דבר שני, לא לוותר. באמת אז לא היו מה שאמרת, אין את היום, אין את הנטוורקינג של היום, בקושי האינטרנט בזמן, לפני 20 שנה וזה.
תודה, פרס. רשע, אני רוצה לעבור אלייך, וגם בהרבה שיחות משותפות בינינו, תמיד את אומרת, הגורל שלך בידיים שלך. ופירס מדבר פה על ההזדמנות ועל הנטוורקינג ועל הצורך להצטיין. קחי אותנו שנייה לרגע שהבוס, אותו בוס, נתן לך את ההזדמנות ונכנסת לתוך הארגון. מה היה בהמשך?
אני חושבת שחזרתי הביתה, התחלתי לחשוב מה אני עושה במשכורת הראשונה, אבל גם התחלתי לחשוב על התפקיד הבא. אני חושבת שבשיחה של תיאום הציפיות, אני כבר אמרתי שאני רוצה להיות הסמנכ"ל לתפעול של החברה בגיל 30. אז הייתי בת 22, החלומות כבר היו לי, התחילו להתגלגל לי בראש, וגם לא פחדתי להגיד אותם בקורם. הבוס שלי, אמרתי לו, תקשיב, יאללה, עוד כמה שנים, לא עוד הרבה, תעזור לי. ולא פחדתי גם לבקש ולהגיד שאני צריכה עזרה כדי להיות סמנכלית בעוד איקס שנים. להגיד את החלום בקורם, לבקש עזרה מהאנשים שצריך, ולעבוד קשה, קשה, קשה. כל הזמן, הרבה אנשים אומרים לי, אבל למה צריך לעבוד קשה? אחרים לא עובדים קשה, אחרים זה לא מעניין.
כן.
אתה כדי שתגיע, אתה צריך לעבוד קשה. היום אני ממנכלת חברה שיושבת ביבנה, נוסע כל יום תחת דרך מחיפה ליבנה. בטח המאזינים יגידו זאת משוגעת, לא יכול להיות, מה כל יום עד 5 שעות על הכביש? כן, רציתי להיות מנכלית צעירה, זו ההזדמנות שהייתה. נלך אגב, איך הגיעה ההזדמנות? ישבתי עם אנשים, אמרתי, חבר'ה, אין לי חברים שהגיעו לתפקיד בכיר. והיינו בתוכנית שהיא מגוונת, עם אנשים מגוונים, וכל אחד אמר, מה התפקיד הבא, מה החלום שלך? אמרתי, חבר'ה, אני רוצה להיות מנכלית צעירה, מישהו פה יכול לחבר אותי למישהו? זה היה נשמע הזוי, מה בשיחת סיכום של איזה קורס כזה, את מבקשת עזרה? אמרתי, כן, אין לי חברים בתפקידים בכירים, בואו, מי יכול להרים את הכפפה, לחבר אותי לבן אדם אחד או שתיים, אני רוצה להיות מנכ"ל צעירה. וככה היה.
וואו, זו באמת דרך מרתקת, ופה אני רוצה לפנות דווקא למאזינות ולמאזינים שלנו, שמרביתם מהמגזר העסקי, ולספר שנייה על חשיבות ההזדמנות. חשיבות פתיחת הדלת, חשיבות האמונה שיש פה טלנט והון אנושי מאוד מאוד איכותי בתוך החברה הערבית, והוא מחפש את ההזדמנות הזאת, והוא עוד יודע להוכיח את עצמו, והנה שתי דוגמאות פה מולנו לאנשים שעברו דרך. אי אפשר להתעלם גם מהזהות הערבית, שאנחנו באים איתה עם המשקל שמגיע מהבית, עם הצרכים של החברה הערבית, עם המנהגים של העדות, של החגים וכל זה. הזהות הערבית היא הייתה משהו שניסיתם לנטרל, או משהו ששילבתם תוך כדי, בתוך העבודה שלכם, כדי לייצר מודעות בתוך המערכת העסקית, ולשאול שנייה, ואפשר לקחת את זה לזהות או לאן שתרצו, אם אתם מסתכלים שנייה אחורה. היה משהו בדרך שלכם להגיע לאן שהגעתם היום, שהייתם עושים בדרך אחרת ממה שעשיתם אז, או שהדרך הייתה בנויה וסלולה היטב לנקודה שאתם נמצאים בה היום?
אני חושבת שהדרך מתחילה עוד מהילדות. אני זוכרת את עצמי ממש עוד ביסודי, שאבא שלי מחליף את התחנה בטלוויזיה, ושם לנו את ערוץ הילדים. למה? כי צריך לסגור פערים של השפה. וחברתית לא הבנתי, היינו בגים לכיתה וכל אחד היה מדבר על איזה שהם סדרות בערבית, ואני הייתי רואה את ערוץ הילדים. למה? כי השפה זה משהו שצריך להתחזק בו, וזה הדרך שההורים מצאו. לא הייתי עושה משהו אחר בקריירה שלי, אני מאוד אוהבת את התהליך, אני כן מאוד ברור לי איפה אני רוצה להיות בעוד איקס שנים. אני כן מדי שנה כותבת לי 10 יעדים לשנה לשנה הקרובה, ככה יש מנהג, 30 לדצמבר, יושבת ורואה מה 10 היעדים ששמתי לי שנה קודמת, בין אם זה בחיים האישיים, בין אם זה בחיים המקצועיים, ומה 10 הדברים שאני רוצה לשים לשנה הבאה, וכן, אני אומרת, אני כבר יודעת מה אני רוצה להיות בגיל 50, וגם אני יודעת שאני אהיה מספיק עמידה כלכלית, אני רוצה לחזיר לחברה ולחזור לנהל איזשהו בית ספר, ולסגור על זה מעגל. אז אני חושבת שיש לא מעט אתגרים שפוגשים אותנו בשל היותנו באים מהחברה הערבית, מבינים אותם, משלימים איתם, ויוצאים קדימה, ולא עוסקים בזה כל הזמן.
אני, בהמשך למה שאת אומרת, ותכף אני שאל אותך גם פירס, אני זוכר שלפני 20 ומשהו שנים, אמא שלי הייתה מושיבה אותנו לידה, כל יום בשעה 4, לצפות ביחד איתה לפרק היפים והאמיצים, והייתה מכריחה אותנו לקרוא את הכתוביות, בעברית. כי היא ידעה שמה שאנחנו הולכים לפגוש בחוץ, זה את העולם הישראלי עברי, וזו הדרך כדי להיכנס לתפקידים ולהיות משפיעה, ואתה צריך לחזק את העברית שלך. אז היא הייתה מכריחה אותנו לקרוא את הכתוביות, והייתה עוצרת ושואלת על מילים שהיינו קוראים ולא היינו מבינים אותם. ואני חושב שזו דרך, והיא משמעותית כדי לגשר על פערים ולהגיד, אנחנו כאן. למרות הפערים, למרות האתגרים, אנחנו נוכחים ואנחנו כאן, ואנחנו טלנטים שיכולים לגבש את תמונת התעסוקה של המגזר העסקי הישראלי. ואצלך פירס, איפה זה
אני,
אז?
אני אגיד, אצלי זה בא בפוקס, הקטע של העברית, זה התחיל מזה של תחביב, שאני ראיתי כדורגל, ושמעתי כדורגל, בזמן זה גם היה רדיו, אז גדלתי על שירים ושערים, והם הלכו לעשות, זה הילדות שלנו, ומשם זה בא קצת השפה. אבל לצורך העניין, עכשיו אני אגיד שני דברים על הזהות הערבית שלי היום. קודם כל, לדעתי, האתגר הכי גדול שפגשתי באנשים שלמדו איתי, ואחרי זה יצאו לתעסוקה, זה מה לעשות בזהות שלנו, ברגילים שלנו, אנחנו אוהבים לחזור הביתה אחרי לימודים. זאת אומרת, אתה מסיים, אני עמדתי בירושלים, עושה עברית, וואלה, כולנו רוצים לחזור לבית, בית חם, כן. אהוב, אבל מה לעשות, 90% שלנו גרים בצפון, בכפרים ובפריפריה, ושם פחות זה מאוד תעסוקה. זה חסם מאוד גדול, שהצעירים חייבים להתגבר עליו. אני נדדתי בין תל אביב לחיפה, לירושלים, הגעתי לילת, בסדר? זה חייב להיות, להתנתק מהקושי הזה של לחזור הבית, הבית החם, היתרון שלו שזה יש לנו בתים חמים.
נכון.
אבל אין מה לעשות, בשנים הראשונות שלך אתה צריך להתנתק מזה. ודבר שני, אני היום, כערבי בתפקיד בכיר בחברה כמו קינגסטור, בחברה גדולה, זה יתרון אדיר. מה יתרון בזה? כל הידע שיש לי היום וכל הניסיון שלי בקומונות מזון בחברה הערבית, זה שווה מיליונים. אני אומר לך, גם בשופרסל, הכי גדולה שיש,
כן.
שרוצה להיכנס לחברה הערבית, אין כזה. אין, זה לא להביא עכשיו מישהו שבחברה הכללית, תגיד, אוקיי, הוא יודע, מביא מנהל ערבי בתוך סופר ונבנה את זה. לא, נכשלו כולם. אגב, כולם היו בחברה ערבית עד 2015 ויצאו. כי הם לא ידעו להתמודד עם זה. בלי שמישהו מתוך, שיש לו את ה-DNA הזה, שנולד שם וחי שם, ואפילו מקצועית ועסקית, מבין את הסיפור הזה, אין את זה. הם יכולים לשלם על זה מיליונים.
כן.
לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריכים להבין שזה שאתה ערבי, וזה שאתה מבין בתחום מסוים, ובנוסף לזה, זה יתרון אדיר.
זה ערך מוסף.
זה ערך מוסף אדיר, אתה מבין את לא שפה, אתה מבין, אתה חי את התרבות, זה ממך, זה אחרת לגמרי, ובתפקידים בכירים, אין תחליף לזה.
בעצם כל המושג הזה של כלכלה חברתית, הוא מושג שהיום מרחף מעל כולנו, ואתה בעצם אומר שכשהכלכלה פוגשת את החברה, האימפקט של זה הוא אדיר.
ממש.
והניסיון שצוברים עם השנים, בהסתכלות על שנייה מגזר עסקי אחד, גם המגזר העסקי הערבי וגם המגזר העסקי היהודי, הוא בעצם מנוף, כשמתחברת לזה החברה, הוא מנוף כלכלי אדיר, וההון האנושי הערבי התמון בתוך הדבר הזה, יכול לייצר אימפקט של גם רווח למדינה, אבל גם רווח לחברה שלנו. לסיום, אני רוצה לשאול אתכם, אם יש צעיר או צעירה דווקא מהחברה הערבית שמקשיבים לנו. פנינו למגזר העסקי, וכרגע בטוח יש לנו גם את הקהל הערבי שמקשיב, ויש לו שאיפות לתפקידים ניהוליים בכירים, ומסתכל עליכם כרול מודל. מה הדבר האחד שהייתם רוצים שיבינו מוקדם יותר, או שאתם הבנתם במהלך הדרך, ואתם רוצים לתת אותו כטיפ כרגע? תחיל איתך רשה.
אז אחד, אני אסכם בזה שהחבר'ה מהמגזר העסקי ששמעו אותנו, אז אנחנו נשמח לפגש. אני מניחה שגם אני וגם פירס, ולספר לכם על הטלנטים המאוד מאוד מוכשרים מהחברה הערבית. יש לא מעט כאלה, הרבה מההזדמנויות, הם לא יודעים עליהם, לא שמעו עליהם, ואולי נמצא ביחד את הדרך. אני חושבת שאקו אימפקט היום כן עושה את הדבר הזה, וכן מוצאת לחבר'ה הצעירים מנטור. אני חושבת שהגעתי לאיפה שהגעתי, גם כי פגשתי אנשים טובים במהלך הדרך, וגם כי קו אימפקט ידעה בזמן לשים לי מנטור, וגם היום אני מנטורית בתוכנית. אני חושבת שצריך שיהיה מישהו שילווה אותך, מישהו שיעזור לך לסגור את הפערים האלה, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. ושתיים, אני חושבת שצריך להתערבב כל הזמן, להכיר את התרבויות האחרות, להביא חברים מכל הקשת, כדי שכן תשמע על ההזדמנויות שקיימות בשוק, ותוכל לגשת אליהם.
מדהים. פירס, איזה טיפ היית נותן?
אני אגיד לחברים שעובדים עכשיו, בחברות שהם עובדים בהם, ואו רוצים לחפש משרה אחרת, כדי להגיע לתפקיד בכיר, אתה צריך לבנות אימון. אימון זה מילת המפתח. אני אתן דוגמה קטנה, התחלתי בקינגסטור לפני 10 שנים, אחרי איזה שנה או שנתיים התחיל תהליך מסע ומתן עם הפניקס. הפניקס היום מחזיקה 20% מהחברה. ובזמנו היה איזה שנה של מסע ומתן ודיו דיליג'נס וכל הדברים האלה. ובסופו של דבר נחתם הסכם, ובאמת קנו 20%, זה הייתה ההשקעה המוסדית הראשונה בחברה הערבית. ואני יושב להגיד שההשקעה הזאת הייתה בנויה על אימון. היה סוג של אימון שנבנה עם אנשי המקצוע, במיוחד זה המנכ״ל ואני, שאפילו בדיעבד הבנתי שבהסכם ל-20%, אין לך איזה הרבה שליטה בחברה, זה 20%, בסדר, אתה לא הרוב, אבל אתה יכול לבקש וטו על דברים מסוימים. אחד הדברים ממש הבודדים שיש לפניקס וטו עליהם, זה היה התפקיד שלי, כאילו פרסונלית אני והמנכ״ל. וזה אומר לך כמה אמון הוא דבר נכון.
קריטי.
אגב, תפקידים בכירים מוגדרים כמסורות אימון.
נכון.
אז האימון לא אי מילת מפתח.
נכון. אז היום שמענו שני סיפורים שונים, אבל עם מחנה משותף ברור. הון אנושי איכותי, עבודה קשה ובניית אמון בתוך מערכות עסקיות, גם כשאין לך יתרון מובנה. זה לא קל, זה לא מובן מאליו, אבל זה אפשרי ויש לזה ערך אמיתי לכלכלה הישראלית. תודה שהזנתם לעוד פרק של תוצרת מקומית ונתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.